נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו. כן, זה כמובן דומה מאוד לסיפור של יוסף, כל הסיפור, סריסים וחלומות, ואנחנו נראה גם בהמשך, זה מאוד דומה, ולא סתם, שני סיפורים בתנ"ך מאוד דומים ליוסף, זה כאן ואצל אסתר, והם גם דומים ביניהם, דניאל ואסתר, והמשמעות הכי פשוטה היא שיוסף הוא האבא של הסיפור הזה, שהגלות היא... שהגלות היא מתחילה, היא דבר רע והכל, אבל היא בסופו של דבר לטוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגלגל דברים דרך הרע. שיוסף אומר לאחיו שלא אתם שלחתם אותי הנה, כי הם האלוקים, ושזה נועד לדבר טוב, שזה הבסיס, ושם זה תחילת הגלות, שם זה הגלות הראשונה של מצרים. אז שני הסיפורים האלה, גם אסתר וגם דניאל, שמדברים על עצם הגלות, הם משתמשים באותו סיפור. זאת אומרת, שנת שתיים למלכות נבוכדנצר, אין הכוונה שנת שתיים למלכותו, ממש, כי אז הוא רק כבש את יהויקים, הוא רק אז לקח את דניאל בכלל, אז זה לא כפשטו, אלא פשט אומרים, הגמרא או המדרש אומר, שהכוונה שנת שתיים אחרי שהוא נהיה מלך על כל העולם, או לפחות אחרי שהוא החריב את בית המקדש. זה די ברור מהמשך שהוא כבר החריב את בית המקדש, זאת אומרת, כשהוא הגיע לנקודה הזו, שאלה מדרכה שנת שתיים, שנה ראשונה אחרי שהוא כבש בעצם שנהיה מלך על כל העולם, אז הוא נהנה מזה שהוא מלך. שנה שנייה הוא התחיל לחשוב לאן זה הולך, מה זה הסיפור הזה? מה פתאום יש מלך אחד לכל העולם, ולאן זה הולך ללכת בהמשך? ולכן בשנת שתיים הוא התחיל לחשוב על זה, אז הוא גם חלם את הפתרון. אנחנו נראה אחרי, בשיעור הבא, אנחנו נראה שהפתרון הגיע אליו בעקבות המחשבות שלו, מה יהיה אחריו. ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו, ותתפעם רוחו, אומר המדרש, אצל פרעה כתוב ותתפעם רוחו, פרעה ידע את החלום ושכח, ולא ידע את הפתרון, ונבוכדנצר לא ידע לא את הפתרון ולא את החלום, אז לכן ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו, אז המלבי מסביר שכשבן אדם מפחד מאוד בחלום אז הוא מתעורר, ונבוכדנצר לא התעורר, הוא מאוד פחד בחלום, והשינה נהייתה עליו, היא שרתה עליו למרות זאת, ולכן הוא הבין שהוא התעורר, שיש כאן משהו אלוקי, זאת אומרת, כי גילו לו כאן את זה סוד, וזה לא חלום רגיל. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים, ולאשפים, ולמחשפים, ולכסדים, כסדים זה כנראה סוג החכמים הבבלי, להגיד למלך חלומותיו, ויבואו ויעמדו לפני המלך, זאת אומרת, להגיד למלך את החלום עצמו, כתוב כאן חלומות, גם קודם וגם פה חלומותיו, כי הוא חלם את החלום הזה כנראה הרבה פעמים. זאת הוא חלם שוב ושוב ושוב, הוא כל פעם מתעורר והבין שהוא לא זוכר את החלום, שיש כאן משהו מאוד חשוב, הוא לא זוכר את החלום, ובוודאי לא יודע את הפתרון, אז הוא קרא להם להגיד לו את חלומותיו. ויאמר להם המלך, חלום חלמתי ותפעם רוחי לדעת את החלום. שהמלך יודע שאם הוא יגיד להם שהוא לא זוכר את החלום, יהיה להם עבודה מאוד קלה. כל מה שהם צריכים לעשות, זה לספר לו חלום שהוא חלם, ולתת לו איזשהו פתרון, והכל מסודר. אז הוא לא מתחיל איתם ככה. הוא קודם כל אומר חלום חלמתי, והוא לא אומר שלא זוכר את החלום. ותתפעם רוחי לדעת החלום, ותתפעם ולא תתפעם, זאת אומרת רק הוא לא זוכר את הפתרון, לא יודע את הפתרון, ולדעת את החלום זה לשון דו משמעית. אפשר להבין, לדעת את פתרון החלום, אפשר לדעת את החלום עצמו, שזה מה שהוא באמת רוצה לדעת. וידברו הכסדים למלך ארמית, מלכה לעלמין חיי, אמר חלמה לעבדך ופשרה נחבו. כלומר, התרגום, המלך לעולמי מחיה, אמור את החלום לעבדיך ואת פתרונו נודיע. שזו התשובה הגיונית, זאת אומרת, טוב, יש לך חלום, אתה רוצה פתרון, אז עכשיו תספר את החלום, נגיד את הפתרון. אבל עברנו כאן לארמית. זה שהכסדים דיברו עם המלך ארמית, זה לא מחייב שנכתוב את זה בארמית, הרי יש הרבה, הרבה, הרבה מקומות בתנ"ך, ברור שדיברו בשפה זרה. למשל, הכי פשוט אצל יוסף. יוסף כתוב שהם לא ידעו, אחרי יוסף לא ידעו ששומע יוסף, כי המליץ בנותם. זאת אומרת, יש מתורגמה. אז זה אומר שכל מה שכתוב בסיפור שם שיוסף אומר עליך, הכל נאמר במצרית. אבל זה כתוב בעברית. זאת אומרת, התנ"ך מתרגם לנו את זה אוטומטית. ופה, כיוון שאומרים לו ארמית, אז זה גם נכתב בארמית. עכשיו, זה יותר גרוע מזה כי זה לא רק את המשפטים שאמרו פה אומרים בארמית, מפה עד פרק ח' הכל בארמית, ברצף. זאת, זה שהכסדים דיברו עם המלך הארמית, העביר אותנו לארמית לגמרי. ואם היינו חושבים שזה מקרה, אותו דבר בדיוק קורה בעזרה. בעזרה יש ארבע פרקים בערך, אני חושב שכתובים בארמית, ואו שלושה, והמעבר לארמית קורה שוב באותה צורה, כאילו תוך כדי סיפור, זאת אומרת, כותבים איגרת לארתחשסטה, כותבים אותה בארמית, ואז מתחילים לכתוב את האיגרת, אז מתחילים לכתוב אותה בארמית, וממשיכים, הפרקים ממשיכים אחרי זה בארמית, בלי לחזור לעברית. אז מה הרעיון הזה? זאת אומרת, מה הרעיון שבכלל יש לנו ספרים בתנך, שהם חלקים מהם בארמית? זה רק שני הספרים האלה, כל השאר אותו בעברית, חוץ מי, פסוק פה, פסוק שם, מאוד נדירים שכתובים בארמית, ממש, איגר סעדותה, ויש קצת בירמיהו, איזה שני פסוקים בארמית, מאוד נדיר. ופה כמה פרקים ברצף, ובארמית קשה, לא ארמית של הגמרא, זאת אומרת, לא ארמית מעורבבת בעברית, ארמית ארמית. אחרי שנסביר למה צריך שזה יהיה כתוב בארמית, צריך להסביר, אז למה כשעוברים לארמית, אז זה נראה כאילו בגלל הסיפור. זאת אומרת, זה נראה, זה מין המעבר הגבי כזה, החזרה לעברית אגב היא לא ככה, זה פשוט חוזר לעברית במכה. אז יש כמה תירוצים, יש לזה כמה כיוונים, אבל אני חושב שניתן תירוץ מאוד פשוט. ארמית הייתה אז האנגלית, זאת אומרת, השפה הבינלאומית, כי בבל שלטה, ואחרי הפרס ומדי, שם כולם דוברי ארמית. אז זה השפה הבינלאומית שכולם מכירים. וכשכותבים את ספר דניאל ואת ספר עזרא ונחמיה, חלק מהספר אנחנו רוצים שכל העמים ידעו. זאת אומרת שלא רק היהודים יקראו את זה, כל העמים שבגלות, כיוון שהיהודים נשארים בגלות בין העמים, אז צריך שכולם ידעו את זה. ואת הקטעים האלה כותבים בארמית. הפרקים פה שמדברים על ארבע מלכויות, ומדברים על זה שהמלכים של בבל ופרס ומדי בעצמם הכירו בגדולת השם, זה אנחנו רוצים שכל הגויים ידעו. שכל הגויים ידעו שארבע מלכויות זה זמני, ושעם ישראל ישלוט בסוף, וכל הגויים ידעו שמלכי האומות עצמם, זאת אומרת, מלכי כל העולם, הכירו בגדולת השם, זה אנחנו רוצים שכל הגויים ידעו. ובעזרה אנחנו רוצים שידעו, מה שכתוב שם בפרקים, שהמלך התיר לבנות את בית המקדש, ושהבנייה בית המקדש צריכה לעשות מכספי הממלכה, שהמלך הגן על היהודים, והוא לא רצה להרוס את בית המקדש, והוא לא רצה להפריע להם, זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לכתוב אותם בארמית. אז כל מה שקשור לכל האומות, שאנחנו מעוניינים שכל האומות ידעו, אנחנו רוצים לכתוב בארמית, לכן שני הספרים האלה יש קטעים בארמית, ואת השאר בעברית כדי שהם לא ילמדו את זה. ועכשיו, למה עברנו בדרך אגבית לארמית? כי בגלל שהכסדים דיברו למלך ארמית, אז פתאום עברנו לארמית, כדי שהם לא יתעניינו מה יש לפני ואחרי. זאת אומרת, אם פתאום יש כמה פרקים בארמית, אז הגויים אומרים, רגע, יש כאן כמה פרקים שכתבו שאנחנו נבין. מה כתוב בכל השאר? רצו שלא נבין. אז בואו נראה מה יש שם. אבל ככה שזה כתוב, פשוט בגלל הסיפור זה נהיה בארמית. אז כאילו לא התעניינו מה יש עליו, וזה לא עזר. בסוף תרגמו את התורה ליוונית, ונהיה צער גדול מזה. זאת אומרת, זה נחשב דבר מאוד לא טוב בגמרא, שתרגמו לארמית, ליוונית. אז בכל אופן, אני רואה שזה התירוץ הכי פשוט, למה עברנו לארמית ולמה בשיטה הזו. בכל אופן, פה אני צריך כמובן לקרוא כל פסוק, לקרוא ולתרגם. מי שרוצה תרגום יכול להוריד מהאתר של בני ציון או מהאתר שלי. כן, אז הכסדים, לא כל החכמים של בבל פנו אל המלך לדבר, כי הם פחות מבינים ארמית, הרי פה הם לא רוצים להגיד תשובה, אין להם תשובה. הם קודם כל רוצים להגיד, תספר את החלום, אז הכסדים הם אלה שמדברים עם המלך, כי הם הכי מבינים והכי בני המקום והכי מרגישים בנוח עם המלך. אז הם אומרים לו, תגיד את החלום, תגיד את הפתרון. ענה מלכה ואמר לחסדאי, מילתה מיני אסדה, הן לא תהודענני, חלמה ופשרה, הדמין תתאבדון ובתכן נבלי יצמון. כלומר, ענה המלך ואמר לכסדים, העניין הלך ממנו. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא זוכר, לא זוכר את החלום. הוא לא אומר, אני לא יודע מה היה החלום, כי אז משום יוציאו לו חלום. הוא רק אומר, העניין הלך ממני, עוד מעט אני אזכר. זאת אומרת, אני רוצה שתגידו את החלום, אבל כשתגידו אני אזכר אם זה או לא, אל תנסו לרמות אותי. ואז הוא אומר להם, אם לא תודיעו לי את החלום ואת פתרונו, ינתחו אתכם לנתחים ובתיכם יהפכו לחורבות. זה ה... זה האיום. זאת אומרת, כל חכמי בבל. ומה הרעיון? הוא אומר כזה, הוא אומר עכשיו בפסוק הבא, הוא אומר פרס. והן חלמה ופשרת החבון, מתנן ונבזבה ועיקר סגית תקבלו מן קודמי, להן חלמה ופשרי החבון. כלומר, ואם את החלום ופתרונו תודיעו, מתנות וגדולה וכבוד גדול תקבלו מלפניי, כי אם החלום ופתרונו תודיעוני. אז יש לנו כאן שני צדדים כותביים. אם הם לא יגידו את החלום ופתרונו, יחתכו אותם ויהרסו להם את הבתים. ואם הם כן יגידו, הם יקבלו מתנות וכבוד גדול בזה. זה לא מסתדר, כי אם הם אמורים לדעת את הפתרון, אז זה הגיוני לתת עונש אם הם לא יגידו אותו. לא צריך לתת פרס גדול אם הם כן יגידו. ואם הם לא אמורים לדעת את הפתרון, אז מובן למה נותנים פרס גדול על דבר כזה, אבל לא מובן למה עונש אם הם לא ידעו. אז יש כאן איזה שני קצוות רחוקים. ונראה שמה שנבוכדנצר רצה לעשות, זה הוא רצה שיגידו לו את פתרון, את החלום ופתרון. עכשיו הוא יודע שזה דבר ש, כמו שיגידו לו בהמשך בפירוש, שאף אחד לא ביקש אף פעם משום חכם, ולא אמורים לדעת את זה, וזה לא אמור להיות אפשרי. זאת אומרת, הוא יודע שהוא מבקש כאן משהו לא אפשרי, אבל מה, הוא חייב אותו, הוא צריך את זה. אז הוא אומר להם, הוא אומר, אני מניח שאנשים פה לא ייקחו סיכון. זאת אומרת, אנשים יגידו, לא יודעים וזהו. כי מי יסתכן עכשיו להתחיל להגיד חלום, ואז יגלו שזה לא החלום, אז יארגו אותו. אז... זה אומר, מצד אחד, אם אף אחד לא יקום להגיד, יארגו את כולם. אז שווה לכם, זאת אומרת, אין פה מה להפסיק כבר. לפחות תנסו. ואם מישהו יצליח, אז כמובן יקבל מתנות וכבוד גדול, בגלל שהוא באמת יצליח לעשות משהו על אנושי. אבל הוא קודם כל אומר להם, זה דבר כל כך חשוב לדעת את הפתרון של החלום הזה, עד שלא שווה שיהיה לי חכמים בכלל אם אין את הפתרון. זאת אומרת, הוא יהרוג את כולם אם אין את הפתרון, כי הוא לא צריך, חכמים יותר, אם את זה הם לא יודעים להגיד. כי מה שבאמת מעניין אותו פה, מה שבאמת מטריד אותו, זה מה הולך להיות עם ארבע מלכויות, מה הולך להיות עם מלכות עולמית. הוא צריך להבין מה הוא עושה, לאן זה הולך. זאת אומרת, אם אתם לא יודעים, אז אין לכם מה לעזור לי במה שמעניין אותי באמת. מה שמעניין את נבוכדנצר זה מלכות עולמית, שזה משהו שלא היה עד עכשיו. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד, חכמים לא יודעים להתעסק עם דברים כאלה, אז אני לא צריך אתכם. כי אני מתעסק עם משהו בסדר גודל אחר לגמרי, אז אני צריך להמציא חוכמה חדשה. ענות עניינות ואמרין, מלכה חלמה יאמר לעבדו היא ופשרי נחני החבר. ענו פעם שנייה את אותו עניין, ואמרו המלך החלום יאמר לעבדיך, ואז נאמר את פתרונו. זאת אומרת, מה הם אומרים שוב את אותו דבר? אז אומר המלבים, הם אומרים, האמת שהצורה הפשוטה ביותר כאן זה לומר, כיוון שהוא אמר שהדבר הלך ממנו. אז אמרו, טוב, כשתזכר, אז תגיד להם החלום, אז נגיד את הפתרון. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים. אין לנו איך להגיד לך את החלום. אתה לא זוכר עכשיו, הדבר הלך ממך, ועוד מעט תזכר, בוא נחכה שתזכר, זה הכי פשוט. ענה מלכה ואמר, מן יציב ידענה דעידנה אנטון זבנין, כל קובל דחזיתון דעזדה מני מלכה. ענה המלך ואמר, באמת יודע אני שזמן אתם קונים, אחר שראיתם שנשכח ממני הדבר. זאת אומרת, אתם לא רציניים, אתם סתם מרוויחים זמן. אז אתם רוצים להרוויח זמן עד שאתם רואים ששכחתי, אז אתם משחקים איתי משחק כדי להרוויח את הזמן עד שנגיע לשלב ההוא. אבל לא לחטט לכם את הזמן, כי המלך הרי יודע שהוא קצת עבד עליהם. זאת אומרת, הוא אמר שהוא רק לא זוכר עכשיו את החלום, אבל באמת הוא לא יודע אותו בכלל, הוא כבר חלם חלומות הרבה זמן, הוא לא יודע מה החלום, הוא לא ידע מה החלום. הוא רק משחק את המשחק כדי שהם לא ישקרו עליו. אז הוא לא מוכן לקבל דבר כזה, תזכר ואז נגיע, כי זה לא יקרה. אז הוא חייב ללחוץ עליהם הרבה יותר. אז הוא אומר, אתם רואים שנשכח מני הדבר, אז אתם משחקים איתי משחקים, אז זה לא יעבור. שלום לך, אנחנו בפסוק ט', פרק ב', פסוק ט', בדניאל. די, הן חלמה לא תהודעונני, חדה ידתכון, ומילך דיבה ושחיטה הזדמנתון לממר קודמי, עד יעידנה ישתנה, להן חלמה אמרו לי, ואינדד יפשרת החבונון. התרגום, אשר אם את החלום לא תודיעו לי, כך אומר להם נבוכדנצר, אחת ידעתכם, אחת ידעתכם, כן, זה ביטוי אצלנו, אבל אחת ידעתכם לכוונה, זה לא משנה לי כבר, אם תגידו פתרון, לא תגידו פתרון, אם לא תגידו את החלום כמו שצריך, אז אחת ידעתכם גם אם תגידו פתרון, כי אנחנו יכולים להמציא לו עכשיו פתרון בלי חלום. ככה המלבים גם מסביר מראש, הם אמרו לו, תשמע, אנחנו, פתרון, אתה תגיד לעבדים של ידך את החלום, שהוא עוד לא הבינו שהוא שכח את זה, תגיד לעבדים של ידך את החלום בלי שאנחנו נשמע, ואנחנו ניתן פתרון וזה יתאים. יבואו לתת איזה פתרון כזה שכולל את הכל, הם יכולים. אז אומר לו, אני לא מקבל את זה, אחת ידעתכם. זאת אומרת, בכל מקרה, אתם צריכים להגיד את החלום, כי את זה אני ידע להגיד אם אתם אומרים כמו שצריך. ואם לא, אם לא תגידו את החלום, דבר כוזב ומושחת התכוונתם לומר לפניי, עד שיעבור הזמן. אתם מן הסתם, נבוכדנצר לא טיפש, הוא אומר להם, אתם מן הסתם אומרים כאן איזה דבר שקרי, שהמצאתם עכשיו, עד שיעבור הזמן. זאת אומרת, תגידו לי, נגיד, עוד 80 שנה יקרה ככה וככה. עכשיו לך תוכיח שלא, כי זה עוד 80 שנה, עד אז כבר נבוכדנצר ימות, ופה איתך, הכל יהיה בסדר. אז הוא אומר, אני לא מוכן לקבל את המשחקים האלה של הצטגנינים, לכן את החלום תאמרו לי, וידע שאת פתרונות הודיעו לי. הוא אומר, איך אני ידע שהפתרון שלכם נכון? רק אם תגידו את החלום. ולכן אומר, אחת ידעתכם, אומר המלבים, אפילו אם אני אזכר בחלום, אני לא אספר לכם אותו. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתם, אני מבין שאתם קונים פה זמן, אני יאמין לפתרון שלכם רק אם תדעו להגיד גם את החלום. שזה הם כמובן לא יודעים. פסוק י' אנוך סדאי קודה מלכה ואמירין, לאיתה עינה של יבשתה, דמילת מלכה יוכל להחוויה. כל כובל, דיקול מלך רב ושליט, מילה חידנה לו שאל, לכל חרטום ואשף וחסדאי. כלומר, אנו הכסדים לפני המלך ואמרו, אין אדם ביבשה שיוכל להגיד את דבר המלך, כמו שתראה שכל מלך גדול ומושל, דבר כזה לא שאל, אף חרטום אשף וחסדאי. אתם אמרו לו, אין מישהו ביבשה שיכול להגיד דבר כזה. כן, מה זאת אומרת ביבשה? יבשה תמיד זה מול ים, כן? מה הם באים להגיד לו? אין אדם ביבשה שיכול להגיד את דבר המלך. אין אדם בכלל, אי אפשר בכלל להגיד. כן, אז פה הם כנראה מנגדים את זה עם השמיים. זאת אומרת, זה מה שאומרים בפסוק הבא. זאת אומרת, ביבשה לא תוכל למצוא אדם כזה. אם יש לך מישהו שיש לו קשר לשמיים, אז יכול להיות שאתה יכול. אבל על היבשה אין אף אחד שיכול להגיד דבר, ותסתכל שאף אחד לא ביקש דבר כזה אף פעם, מאף חרטום. היה ממלכות גם לפניך, לא על כל העולם, אבל היה ממלכות, וכולם היה את החכמים שלהם, ואף אחד לא ביקש שיגידו לו חלום, מה הוא חלם, בלי שהוא יגיד מה החלום. ואז הם אומרים עכשיו, אז מי כן יכול? הוא מלתד עם מלכה שאל, למה יבשה כנגד ים? זה... יכול להיות שה... בקיצור, זה יכול להיות קשור להרבה דברים, בגלל שבבל היא בקעה, הם הלכו דווקא לבקעה בגלל המבול. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יביא מבול והם יבנו את המגדל וזה לא יעזור. זאת אומרת, בבל היא היבשה, זאת אומרת, בבל מנותקת מהצד של המים, והיא לא יכולה להגיד את זה. אבל יש מי שכן מחובר למים, זה ארץ ישראל, ששותה עם תר השמיים, ושם כן אפשר. הכל רומזים לו כאן, זה ככה הגמרא אומרת, מה אומר? שזה אחרי שהוא אוכל את בית המקדש. אז שמה שקרה פה זה שהם אומרים לו, אצלנו אין את זה, אבל שם בבית המקדש היה. והגמרא גם מדייקת פה מהמילים, כן, פסוק י"א, הוא מלתד עם מלכה שאל יקירה, ואחרן לה איתי די חבינה קדם מלכה, אז הגמרא דורשת באחרן ואהרון, ואהרון לא איתי די חבינה קדם מלכה, זאת אומרת, אם היה פה אהרון עם מורים ותומים, היה יכול להגיד, להן אלהים די מדרהון עם בשרה לאיתו היא. כלומר, הדבר שהמלך מבקש כבד, ואין מי שיגיד אותו לפני המלך, כי אם האלוקים שאינו מופיע בבשר. אז אומרים לו, אין, האלוקים לא גר עם הבשר. אז הוא אומר להם, רגע, הוא היה גר עם הבשר? הוא היה גר עם בני אדם? הוא אומר לו, כן, זה היה בבית המקדש. אז הוא אומר, ואתם נתתם לי יצא להחריב את בית המקדש, אז אתכם נהרוג אתכם. בגלל שאת הפתרון שלי היה שם, אז נהרוג אתכם על זה. ככה הגמרא אומר, המדרש אומר. לכן זה היה יבשה דווקא. בכל אופן, אז הם בעצם אומרים לו פה, האלוקים יכול לדעת את זה, ואם יש בן אדם שיכול לדבר איתו, אז הוא יכול לדעת, אבל זה כבר לא קיים, כי החרבנו את בית המקדש, ולכן אין יותר מישהו שיכול להגיד את הדבר הזה. אז אין, זהו. כל כובל דנה, מלכה בנס וקצף סגי, ואמר לעובדה לכל חכמי בבל. כיוון שכן, המלך זעף וקצף מאוד ופקד להביל את כל חכמי בבל. כן, בנס זה תרגום של זעף, זעף זה כעס כללי, זאת אומרת, הוא לא כועס רק עליהם, הוא כעס פה על כל חכמי בבל, אמר להרוג את כולם. למה זה חשוב? כי הוא לא שאל את כל חכמי בבל על, על החלום שלו, כי הם לא אמורים לדעת, זאת אומרת, מישהו שהוא חכם במתמטיקה, לא אמור להבין בחלומו. אז הוא לא שאל אותם. הוא שאל את החרטומים, האשפים, הקסדים, את כל, את כל האלה שמתעסקים עם המטאפיזיקה, זאת אומרת, כל אלה שמתעסקים עם השמיים, עם כל מיני דברים רוחניים. אז הם אמורים לדעת, הם לא ידעו. אבל המלך כל כך כעס על זה, הוא אמר, אז נהרוג את כל חכמי בבל. זאת הצורה שהוא אמר, אתם לא אומרים, אז נהרוג את כל חכמי בבל. עכשיו, מה הוא מרוויח בזה? בוא נגיד, החרטומים כבר לא עוזרים, גילית שם שטויות, זה נכון. אבל למה להרוג את האדריכלים שלך ואת המהנדסים ואת המתמטיקאים? בכיוון אחר לגמרי. אז הנקודה היא, אני חושב שהוא עשה פה מעשה מחושב. זה לא סתם כעס. המלך רצה, כמו שאמרנו קודם, שאם יש רק למישהו אפשרות כלשהי לנסות להגיע לפתרון, אז הוא ינסה. ולכן הוא דיבר על זה שהם יהרגו. זאת אומרת, שלא יהיה להם מה להפסיד. זה לא שהם יגידו משהו, הוא יצא לא נכון, אז הוא יהרוג אותם. גם ככה הוא יהרוג אותם. עכשיו, הוא לא יכול, אם הוא יקרא עכשיו למתמטיקאים, ויגיד להם, חלום חלמתי, ואני טיפה עם רוחי לדעת את החלום. אז הם יגידו לו, כבוד המלך, חרטומים, בבקשה. אנחנו מתמטיקאים, אנחנו לא מבינים. ואז הוא לא יוכל להרוג אותם. כי זה באמת לא הגיוני השאלה שהוא מבקש מהם. הם לא אמורים לדעת. יש אנשים אחרים שזה תפקיד שלהם. לכן המלך זימן אליו רק את מי שזה התפקיד שלו. ועל הדרך, ברגע שהם לא ידעו, הוא אמר שהוא ירוג את כל חכמי בבל. עכשיו, יש לו כאילו היגיון. הוא אומר, חכמים לא יודעים, חכמים אני יורד. אז יש כאן איזושהי רמה של היגיון כלשהו. ומצד שני, עכשיו לכל החכמים יש אינטרס לבוא ולספר לו אם הם יודעים. גם המתמטיקאי, אם המתמטיקאי יודע לפתור את החלום, שילך לספר לו. כי הוא הולך למות. אז שווה לו לעצור את זה. אז ככה שנבוכנצר יצר לחץ על כל החכמים של בבל, שכולם ינסו לספר לו את החלום, אפילו שהם לא, אפילו שהם לא אמורים. וזה המצב של דניאל וחבריו. אנחנו ראינו כבר בפרק א' שדניאל הבין בכל חזון וחלומות. הוא לא סיפר את זה לנבוכדנצר. הוא יודע שהוא מבין לחזון וחלומות, אבל נבוכדנצר לא יודע. מקנת נבוכדנצר יש כאן כמה ילדים שהם חכמים ונבונים. במה? בחוכמות שלימדו אותם. לימדו אותם מתמטיקה או פילוסופיה. אז את זה הם יודעים. אז הוא לא קרא להם, אבל אם כן, הוא כן הולך להרוג אותם, כדי שהם יספרו אם הם יודעים. ולכן זה הצליח לו. כי לדניאל אין שום אינטרס לספר לנבוכדנצר את החלומות שלו. חוץ מזה שהוא הולך למות אם לא. ודתן הפקט, וחכימיה מתקטלין, ובאו דניאל וחברו היא להתקטלה. יצא החוק והחכמים נהרגים, ונדרשו דניאל וחבריו להריגה. זאת אומרת, כיוון שכל החיים נהרגים, גם דניאל וחבריו בתוך הסיפור הזה, והם הולכים להרוג אותם. אחת. בדיין. בדיין זה אז. מילה שאני מפוצה בדניאל, והיא לא מגיעה. אנחנו בעברית לא היינו שמים אותה שם בכלל. כמו שמספרים בהם סיפור, אז קרה ככה ואז קרה ככה. בדיין דניאל הטיב איתה ותאם לאריוך רבתא בחיה, דמלכה דינפק לקטלה לחכימי בבל. אז דניאל ביקש עצה והבנת האינטרס מאריוך שר הטבחים של המלך אשר יצא להרוג את חכמי בבל. זאת אומרת, דניאל בא לאריוך, שהוא רב הטבחים, ששימו לב, זה שאריוך הוא רב הטבחים, אוקיי, אז מה? זה אומר משהו מאוד משמעותי. הרי רב הטבחים בחורבן ירושלים היה נבוזרדן, לא אריוך. אז איך זה נהיה פתאום אריוך? זאת אומרת שנבוזרדן מת. עכשיו, שנה שנייה למלכותו של נבוכדנצר, זאת אומרת, עכשיו נבוכדנצר כבש את, החריב את בית המקדש לפני שנתיים. זאת אומרת שנבוזרדן קיבל את העונש שלו. כל מי שהתעסק שם קיבל את העונש שלו. עכשיו יש רב טבחים אחר, קוראים לו אריוך, והוא אחראי להרוג את חכמי בבל, ודניאל מביא לו עצה והבנת אינטרס. זאת אומרת, דניאל אומר המלבים, ידע מה קרה, שמע מה קורה. אבל הוא עושה פרצוף כאילו הוא לא יודע. הוא אומר לאריוך, תשמע, אני מבין שאתה לא רוצה להרוג את חכמי בבל. זה נשמע לך היום ונורא. אבל אני יכול לתת לך עצה איך לצאת מזה. ענה ואמר לאריוך שליטה דמלכה, על מה דתה מהחצפה מן קדם הולכה, עדיין נלכה הודה אריוך לדניאל. כלומר, ענה ואמר לאריוך, המושל מטעם המלך, על מה יצא חוק כל כך אז מלפני המלך. אז הודיע אריוך את הדבר לדניאל. זאת אומרת, הוא אומר לאריוך לא מצד שהוא רב הטבחים, הוא הולך להרוג אותו, אלא מצד שהוא מושל מטעם המלך. כאילו הוא לא יודע, הוא לא יודע מה קרה. אומר לו, מה, למה החוק כל כך אז? זאת אומרת, למה הורגים את כל חכמי בבל? אם יש מישהו שחטא על המלך, שירגו אותו, אבל למה כל חכמי בבל עכשיו בתוך הסיפור הזה? אז אריוך מספר לו, אתה יודע, אומר לו, זה קרה ככה וככה, המלך חלם חלומות, הוא לא יודע לפתור אותם, ואף אחד לא פותר לו אותם. ודניאל על, ובאה מן מלכה, דזמן ינתן לה, ופשרה לה חוויה למלכה. דניאל נכנס וביקש מהמלך שזמן ידוע ינתן לו, ואת הפתרון יגיד למלך. אז דניאל אומר, טוב, אם דניאל ידע כבר קודם, אז הוא היה צריך לספר קודם שהוא יודע את החלו, את הפתרון, אז הוא צריך לעשות פרצוף כאילו הוא לא יודע מה קרה. אבל הוא אומר, בוא ניכנס אל המלך ונבקש זמן, אני רק עכשיו שמעתי. זה המשחק שהוא משחק, הוא בא למלך, הוא אומר, תשמע, המלך, אני רק עכשיו שמעתי שהיה חלום, אני חושב שיש לי את היכולת לפתור, אבל אני צריך זמן. אני לא יודע עכשיו את הפתרון, אני צריך לבקש, אני צריך חלום. אז תיתן לי זמן, זאת, תיתן לי זמן, אין הכוונה, תעצור את ההריגה, שימשיכו להרוג את חכמי בבל. אבל אותי ישים בסוף התור, זאת אומרת, אני צריך זמן, ואני אתן לך את הפתרון. עכשיו, הוא לא אומר לו, אני אתן לך את החלום ואת הפתרון. הוא אומר, רק את הפתרון אני אגיד למלך, פשרה לה חוויה למלכה. וזהו. למה? כי הרי המלך רצה פתרון וחלום. ואם דניאל אומר גם את החלום וגם את הפתרון, אז יוצא שהכסדים כולם שיקרו, וצריך להרוג אותם. זאת אומרת, כל מה שהכסדים אמרו, שאף אחד לא יכול לדעת את החלום ואת פתרונו, זה לא נכון. הנה, יש אחד שיודע את החלום ואת פתרונו. אז גם אחרי שדניאל יגיד את החלום ואת פתרונו, ימשיכו להרוג את חכמי בבל. אז לכן דניאל אומר לו, אני אגיד רק את הפתרון. כדי שזה לא יסתור את המילים שלהם. מצד שני, אחרי שהמלך ידע את הפתרון, אז הוא כבר לא צריך מעבר לזה כלום. כן, אז הוא מקבל זמן ידוע, זאת אומרת, אומר לו המלך, טוב, יש לך יום נגיד, אתה צריך להביא את הפתרון, עדיין דניאל לביתי עזל, ולחנניה מישאל ועזריה חברוי מילתה עוד. אז הלך דניאל לביתו, ולחנניה מישאל ועזריה חברה ועודיה את הדבר, אפילו שהם לא מבינים בחזון וחלומות אל רק הוא, ורחמין למיבאה מן קודם אל השמיה, על רזה דנה, דילו יהובדון דניאל וחברוי עם שאר חכמי בבל. שיבקשו רחמים מלפני אלוקי השמיים, כן, אלוקי השמיים, כי הקדוש ברוך הוא, מאז שחרב את המקדש, הוא שוב חוזר אותה כאלוקי השמיים, כמו שאצל אברהם במלחמת ארבעת המלאכים, ככה אומר, במלכי צדק מלך שלם, שם הוא אלוקי השמיים, כי הוא כאן בארץ לא רואים אותו, אז לבקש מאלוקי השמיים על הסוד הזה, כדי שלא יעבדו דניאל וחברה עם שחר חכמי בבל. זאת אומרת, הוא אומר, אין לי אינטרס לספר לנבוכדנצר את החלומות שלו, אבל מה, הולכים להרוג אותנו? שלא יהרגו אותנו. למה זה נשאר חכמי בבל? כי אומרים, אם זה היה עכשיו עניין של קידוש השם, כמו שיהיה עוד מעט, אם דניאל עם חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש, לא היינו מבקשים שלא לא, 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 לא נובד. אם זה קידוש השם, זה מה שצריך לעשות. אבל פה הגזרה היא לא עלינו, הגזרה היא על כל חכמי בבל ביחד. זה לא אנחנו אישי. אם זה לא אנחנו, למה למסור את הנפש? נבקש מהקדוש ברוך הוא שהם ימות, אנחנו לא. עכשיו, למה הוא צריך שהם יבקשו איתו רחמים? זאת אומרת, דניאל הוא זה שמבין בחזון וחלומות, והוא זה שהולך לספר את החלום. למה הוא הולך לספר את זה לחנניה, מישאל ועזריה, ולבקש כולם ביחד רחמים? זה לא מסתדר, כן? לא צריך אותם, ובאמת, בשאר הסיפורים הם לא מופיעים. מופיעים פה, ואחרי זה יש את הסיפור שלהם אישית, בצלם. אבל זה שפה, חנניה, מישאל ועזריה, כן מתערבבים איתו, למה צריך את זה? אז נראה שיש כאן נקודה, שכאן החלום הזה הולך לגלות את כל היסוד של הגלות. זאת אומרת, את הסדר הפנימי של הגלות, זה אנחנו הולכים לגלות פה. וכבר אמרנו שדניאל הוא מצד אחד של הגלות, וחנניה מישאל ועזריה מצד אחר של הגלות. זאת אומרת, דניאל הוא הצד שהעם ישראל משפיע על הגויים, והם לא הורגים אותו, וחנניה מישאל ועזריה הם הצד שלוקח מהגויים, והם לא מתערבבים איתם. כדי להצליח, לדעת את הסוד הזה, צריך את כל הארבע. דניאל לבדו אין לו זכות לדעת את הסוד הזה. לדעת את הסוד של הגלות צריך מכל הארבע, ולכן זה לא סתם שזה ארבעה מול ארבע מלכויות, מול ארבע רוחות השמיים שעם ישראל מפוזר בהם, זה הכל מכוון, זה הכל ארבע וארבע וארבע, כי זה הכוח של עם ישראל בגלות, זה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ורק הכוח הזה כולו יכול לקבל את הסוד. מי שיקבל את הסוד אישית זה דניאל, כי הוא זה שמשפיע על הגויים, ולא רק לוקח מהם. אז לכן דניאל הוא זה שצריך לדעת את הסוד, בפועל. אבל הזכות צריכה לבוא מכל הארבע ביחד. לכן הם כן מופיעים פה. עדיין, לדניאל בחזבד ילילה, בלילה רזה גלה, עדיין דניאל בריך לילה השמיים. כלומר, ואז התגלה הסוד לדניאל בחזון הלילה, ודניאל בריך לילוקי השמיים. זאת אומרת, לפני שדניאל הולך למלך לספר לו שהוא יודע את הסוד, לפני הכל הוא מברך את אלוקי השמיים. למה הוא מברך? אנחנו מברכים כשיש כאן גילוי של הקדוש ברוך הוא חדש. הברכה הזאת, שכמו שנראה מיד, היא באה לומר שדניאל הבין שהוא בכלל לא הבין את הסיפור עד עכשיו. זאת אומרת, לפני שדניאל ידע מה הסוד, אז יש כאן סיפור של מלך משוגע, וכמה יהודים שהולכים למות הלא עוול בכפם, וצריך להציל את היהודים מהגזרה של המלך. זה הסיפור, זה הסיפור שראינו עד עכשיו. אז צריך לקבל את הסוד, ללכת לספר למלך ולפתור את עצמנו מהדין. אבל אחרי שהוא הבין מה הסוד, הוא הבין שבכלל כל הסיפור הפוך. כמו אצל יוסף, שפתאום אתה מבין שזה שהאחיו מכרו אותו, וזה שבא רעה והכל, זה בכלל בשביל סיפור הרבה יותר גדול. הצרות באו בשביל משהו טוב, אז דניאל מבין שאת הסוד הזה של הגלות היה צריך לגלות, ככה או ככה. זאת אומרת, זה סוד שחשוב מאוד לדעת אותו. ואיך הולך להתנהג כל הגלות, ומה יהיה בסוף, ולאן עם ישראל הולך. אז פה יש ברכה חדשה לקדוש ברוך הוא, על הגילוי שהוא גילה כאן בעולם, שבשבילו היה שווה כל הסיפור הזה, גם שימותו רחמי בבל, וגם שדניאל יהיה בסכנת חיים, ויצטרך לקבל את הסוד. וכל כאן מתהפך, כל הצורת חשיבה. ולכן, ענה דניאל ואמר, להווה שמי דאלהה מברך מן עלמה ועד עלמה, דחוכמתה וגבורתה דילה היא. כלומר, ענה דניאל ואמר, יהי שם האלוקים מבורך מן העולם ועד העולם, אשר החוכמה והגבורה שלו היא. אני אומר, קודם כל, יש כאן ברכה חדשה של הקדוש ברוך הוא מהעולם הזה ועד העולם הבא. אז אנחנו הולכים לראות עכשיו את הסדר של כל מה שהולך ללכת מהעולם הזה עד ימות המשיח. איך זה הולך להתנהל. וכאן אנחנו רואים את הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך מהעולם הזה עד העולם הבא. זאת אומרת שזה גם החושך וגם הגלות וגם כל הצרות, זה הכל מוביל אל העולם הבא בסופו של דבר. וזה החוכמה והגבורה שלו. זאת אומרת, החוכמה לבנות את הכל, את העולם הזה בחוכמה, אפילו את הגלות, את כל המקרים שבניהם בחוכמה, והגבורה, הפשטות של גבורה של הקדוש ברוך הוא, זה לא כמו אצלנו שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ברור שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הגבורה זה שהוא מסוגל לעבוד גם דרך בני אדם, גם דרך מי שבעל בחירה חופשית, שם הגבורה. כמו שאנחנו אומרים, בעתה גיבור, אנחנו מדברים על מחיי מתים דרך המראה, אנחנו מדברים על סומך נופלים, רופא חולים, זוכי תפופים, זאת אומרת על אנשים שהקדוש ברוך הוא עובד דרכם. היכולת של הקדוש ברוך הוא לעבוד דרך אנשים היא היכולת שכאילו היינו חושבים שהיא אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים, כי הוא נתן את הבחירה החופשית לבני אדם, וגם דרכם הוא יכול לעבוד. אז שדניאל רואה שארבע מלכויות הולכות למלוך בעולם ולעשות מה שהן רוצות כביכול, ועדיין הקדוש ברוך הוא עושה את הכל דרכם, אז מתגלה הגבורה של הקדוש ברוך הוא. כן, שזה מה שלא אמרו, לא אמר ירמיהו שהגיבור, האל הגדול והנורא, אז אמרו אנשי כבשה גדולה, אדרבה היא גבורת גבורותיו. זה שכבשה בין 70 זאבים, והם לא יכולים לחלוק אותה. זאת אומרת, כאן אתה רואה במיוחד את גבורת השם, בזה שהגויים עושים כאילו מה שהם רוצים, הם עדיין לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. זה הרבה גבורה הרבה יותר גדולה, מאשר שהקדוש ברוך הוא פשוט מטביע את המצרים בים, וזהו. ממשיך דניאל, והוא מהשני דניה וזמניה, מהעדי מלכין ומהקים מלכין, יהב חכמתה לחכימין ומנדעה לידי בינה. כלומר, והוא משנה עיתים ומועדים, מסיר מלכים ומקים מלכים, נותן חוכמה לחכמים ומדע לידי בינה. הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הולך לגלות עכשיו לנו, הוא קודם כל משנה את העידנים והזמנים, את העידן וזמן, זה תרגום של עת ומועד. עת זה זמן טבעי. כן, זאת אומרת, יש זמן שטבעי שיקרה משהו. ולמשל, הנדידה של הציפורים, זה פסוק הזה, כן, גם סידה בשמיים ידעה מועדיה ויש את העת. זאת אומרת, העת זה הזמן המסוגל, והמועד זה הזמן הקבוע. זה הזמן שנועד לזה. אז אומר דניאל, אני חשבתי שהכל זה עיתים, זאת אומרת, פשוט מגיע עכשיו זמן שבו בבל מולכת. ככה זה הזמן הטבעי לזה, אחרי מולכת. ואין מה לעשות נגד. הוא אומר, לא, זה הכל מועדים, הכל מיועד מראש, כי כבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא מגלה לו שהולכת לקום פרס, ומדי, ואחרי זה יוון, ואחרי זה רומא, זאת אומרת, הכל מתוכנן מראש בכלל. אז מכל מה שאני חשבתי שזה ידניה, זה בעצם זמניה. כל זה מועדים קבועים מראש, וכן השם מסיר מלכים ומקים מלכים. המדרש אומר, מסיר את יהויקים ומקים את נבוכדנצר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחליף את המלכויות בעולם, אבל הוא קודם כל מסיר מלכים. כל מלך כזה שקם, הקדוש ברוך הוא הולך להסיר אותו. זה לא שנבוכדנצר קם והתגבר, עכשיו הוא חזק ויכול לעשות מה שהוא רוצה, כמו שהוא חושב. הקדוש ברוך הוא יסיר אותו, אבל אז הוא יקים גם מלך אחר, וגם המלך ההוא, הקדוש ברוך הוא יסיר אותו ויקים מלך אחר, עד שיגיע המלכות של הקדוש ברוך הוא. ויעיב חכמתה לחכימין ומנדה על ידי בינה. זאת אומרת, נותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי בינה, כדי להבין את זה. כי זה לא מספיק לנו הכל מסודר. אבל אם עם ישראל לא יודע שהכל מסודר, אז אנחנו עדיין בבעיה. ואם העולם חושב שהמלכים שהם הולכים בכיפה, הם כבשו את הקדוש ברוך הוא וניצחו אותו, אנחנו עדיין בבעיה. ולכן הקדוש ברוך הוא מכניס את זה גם לעולם, וזה הגילוי הגדול פה. זאת אומרת, זה שנבוכדנצר קיבל חלום על זה, ודניאל קיבל את הסוד של החלום, זה כבר חידוש הרבה יותר גדול שהקדוש ברוך הוא הכניס לעולם. שהחוכמה והבינה מגיעה לתוך העולם, ויכולה לגלות את הסוד. פסוק אף בית, הוא גלה מקטה ומסתרתה, ידע מה וחשוכה ונהורה עם ישרה, שזה פסוק מאוד ידוע בארמית, והוא מגלה עמוקות ונסתרות, יודע מה שיש בחושך והאור שורה עמו, יש הרבה מדרשים, והוא אומר, בכל אופן, יש עמוקות ונסתרות, יש דברים עמוקים בעולם, ויש דברים נסתרים. העמוק, זה מה שאי אפשר לראות אותו, זאת אומרת, זה עוד לא הגיע, זה יהיה עוד הרבה שנים, זה קודם כל גלה עמיקתה, זאת אומרת, אנחנו עוד נדע בעתיד מה יהיה, ועכשיו כבר מגלה לנו מה יהיה בעתיד, אבל גם מסתרתה, מה שמוסתר מאחורי זה, זאת אומרת, מה הכוונה של כל זה, הוא גם כן מגלה לנו. זאת אומרת, אחרי שאתה מבין את ארבע מלכויות, ואתה מבין מה הולך להיות הסדר, אתה גם מבין לאן זה חותר, זאת אומרת, שבסוף זה מגיע למלכות המלך המשיח, אז אתה מבין לא רק מה הולך להיות, אלא גם למה זה הולך להיות. לכן ידע מה וחשוכה, זאת אומרת, הגלות היא חושך, ועד החלום הזה של נבוכדנצר, כולם, היהודים והגויים, יכלו לחשוב שהגלות זה פשוט הסתר פנים גמור. הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, ואלוקי השמיים, והוא לא יודע מה קורה פה, ולא אומר לו, הוא ידע מה וחשוכה, ידע מה שיש בתוך הגלות, אבל הרבה יותר מזה נאורה עם אשרה, שזה לא סתם הפסוק הזה ידוע, כי זה אומר שהאור שורה איתו. מה זה אומר שהוא שורה איתו? האור זה דבר שמאיר החוצה. לא, לא. בתוך החושך יש את האור של הקדוש ברוך הוא, והוא איתו. אנחנו לא רואים אותו, זאת אומרת, האור הזה לא מתפזר, אבל לקדוש ברוך הוא יש אור בכל הדברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תמיד יודע למה זה אור. אנחנו נדע רק בעתיד שהחושך הזה היה אור. אבל כשהוא בתוך החושך, יש איתו את האור כבר. החושך הזה מכיל את האור, והוא, מלכות המלך המשיח בנויה על ארבע מלכויות, זאת אומרת, החושך הגדול של הגלות, הוא זה שיביא את מלכות המלך המשיח, ולכן האור שורה בתוך החושך הזה, שזה כמובן המדרש מביא את אור, את אור שבעת הימים, ואת את האור של המקדש, זאת אומרת, האור של, של החוכמה של התורה, לא האור הרגיל. ואז הוא ממשיך, לך אלה אבתי, מהודה ומשבח ענה, מחוכמתה וגבורתה יהבת לי, וכענו דעתני דבעינה מנח דמילת מלכה ודעתני. מלכה אלוקי אבותי, מודה ומשבח אני, על שחוכמה וגבורה נתת לי, וכעת הודעתני את אשר ביקשנו ממך במה שדבר המלך ודעתני. אחרי כל זה, אז אומר, וכמובן אני גם מודה ומשבח על שני דברים. קודם כל, זה שאת החוכמה והגבורה נתת לי. מה זאת אומרת החוכמה והגבורה נתת לי? אז קודם כל יש כאן שלב, שהקדוש ברוך הוא נתן לדניאל חוכמה, זה ראינו בפרק הקודם. ולמה הוא נתן לו חוכמה? כי הוא נתן לו גבורה, להתגבר על לא לאכול מאכלות אסורים, שלנו שזה מה שגרם לחוכמה שהוא קיבל. אז קודם כל נתת לי חוכמה וגבורה. אבל דרך זה, הרי אמרנו שהחוכמה והגבורה היא שלו, זה מה שדניאל אמר בתחילת התפילה. כלומר, החוכמה והגבורה היא של הקדוש ברוך הוא, אז אומר, את החוכמה והגבורה שלך נתת לי. זאת אומרת, זה שאתה בנית הכל בחוכמה, וזה שאתה עובד דרך האנשים, לא השארת את זה בשמיים, בידיעה של השמיים, אלא נתת לי את הידיעה הזו, כדי שאני יודע אותה למלך. ואז כל העולם ידע את זה. זאת אומרת, החוכמה והגבורה הזאת יורדת לתוך העולם, ובנסתר לפחות מי שירצה לדעת, יוכל לדעת כבר עכשיו, כבר בגלות, שהגלות מתנהגת לפי סדר אלוקי. וזה כל הרעיון של ספר דניאל. כשאנחנו יודעים את זה כבר שאנחנו בגלות, אנחנו יודעים שמתנהגת בסדר אלוקי. אז את החוכמה והגבורה נתת לי. דרך זה שנתת את החוכמה והגבורה הבסיסיים. כן, ועכשיו הודעת לי, הדבר השני שהוא משבח עליו, שהודעת לי שביקשנו ממך, מה שדבר המלך הודעתנו, עצם זה שאנחנו ניצלים מהריגה. זאת אומרת, שזה היה הבקשה המקורית, הבקשה המקורית שלהם הייתה פשוט שיהרגו אותם, שזה הם היו צריכים לדעת את החלום ואת הפתרון. אז גם על זה הוא מודה בסופו של דבר אחרי הכל. אחרי שהוא, כל מה שהוא גילה שזה הולך להיות בכלל משהו אחר לגמרי, אז הוא מודה גם על זה. פסוק אף ד' כל קובל דנה, דניאל על הריוך, דימני מלכה להובדה לחכימי בבל. אזל וכן אמר לה, לחכימי בבל אל תהובד, האלני קודה מלכה ופשרה למלכה אחרת. כלומר, ובזאת בא דניאל אל הריוך, אשר מינה המלך להעביד את חכמי בבל, הלך אליו וכך אמר לו, אל תאבד את חכמי בבל, אביאני לפני המלך ואת הפתרון הודיע למלך. עכשיו דניאל עושה טריק, שזה מאוד דומה ליוסף. כן? גם יוסף יודע את החלומות של פרו, את הפתרון של החלומות של פרו, ואם תסתכלו במלבים שם, תראו שיוסף עובד עליו. הרי פרו חלם שני חלומות, חלום על פרות וחלום על שיבולים. אומר לו שם יוסף, חלום פרו אחד הוא. אלא מה, אז למה חלמת פעמיים שתי חלומות שונים? ואני אשנה את החלום אל פרו פעמיים, כי נכון הדבר ממנו אלוקים, אומר אלוקים לעשותו. אומר המלבים, אם אני זוכר שם נכון, הוא עצמו אומר את זה, זה לא מדויק. יוסף הרי יודע שזה שיש שתי חלומות, זה לא אומר שזה מהיר. הרי יוסף עצמו חלם לאחים שלו שתי חלומות, אחד על שיבולים ואחד על כוכבים, וזה לא קרה מהר. אז מה הוא אומר לו? למה הוא אומר לו זה חלום אחד? אומר המלבים, הפתרון הוא נמצא בתוך החלום, אבל יוסף לא רוצה שפרו ידע את זה. השבע פרות הרעות והפרות הטובות זה שהולך להיות שנות רעה ושנות צבא, אז אנשים יהיו רעבים, אנשים יוסבים, כמו שהפרות רעות לצבאות, זה מאוד, מאוד פשוט, כאילו, זה לא איזה חלום, זה לא איזה משל רחוק, משל מאוד פשוט, הבריאות הולכות להיות רעבות, צבאות בהתחלה, רעבות בהמשך. והחלום השני בכלל לא בא להגיד את אותו דבר, החלום השני בא להגיד מה הפתרון. החלום השני אומר, תיקח את השיבולים, המלאות והטובות של השנים של הסובע, ותדחף אותם לתוך השיבולים של השנות רעב, כדי למלא אותם. זאת אומרת, תאסוף תבועה משנות הרעב, הסובע, ותשים אותם משנות הרעב, שזה הפתרון שיוסף מציע, זאת אומרת, הפתרון נמצא בחלום. אז למה יוסף לא מספר לו את זה? כי יוסף הוא חכם של חוכמת העולם הזה, והוא אומר לפרו, אני לא צריך לספר לך את ה... את הפתרון, אני צריך להגיד לך שזה אני הייתי. אז אומר לו יוסף, שימצא איש חכם ונבון וישיתהו על ארץ מצרים, למה איש חכם ונבון? פרו יכול לעשות את זה לבד. תן לו את ההצעה ויעשה לבד. אומר לו יוסף, לא, אתה צריך פה מישהו חכם ונבון. למה? כדי שיסדר את עצמו. יוסף אומר, אני הולך לסדר פה את עצמי בתוך הסיפור הזה. אם פרו ידע שחלם גם את החלום ואת הפתרון, אז הוא לא צריך אותו. ונגיד לו שהוא חלם חלום רק. והחלום הוא אותו דבר, שני החלומות. ואז אני אתן לו את הפתרון מדעתי. ואז הוא יגיד, אין חכם ונבון כמוך. אז כיוון שככה, אז פרו ייקח אותו וישים אותו. אז כאן דניאל עושה את אותו דבר. דניאל אומר, אני יודע את הפתרון, עכשיו בוא נעשה רווחים על זה. אז אנחנו לא רק נלך להגיד למלך את הפתרון, אלא אני גם יהיה זה שיציל לכל חכמי בבל. אחרי שאני אצא את כל חכמי בבל, כולם יהיו חייבים לי. אנחנו נראה אחרי זה שנבוכדנצר ימנה אותו על כולם. ואחרי זה משה גם לדריווש. דניאל הופך להיות אחראי על כל, על ראש לכל הממונים בבבל, בגלל שהוא זה שהציל אותם. וכולם חייבים לו את החיים שלהם. ולכן דניאל, לפני שהוא, הרי כשדניאל הלך למלך לבקש שייתן לו זמן, דניאל הלך ישירות למלך. הוא לא עבר דרך הריוך. הוא ביקש ישירות מהמלך את הזמן. אז למה הוא לא הולך עכשיו ישר למלך להגיד לו מצאתי את הפתרון? כי הוא רוצה שכולם יחיו בזכותו. אז לכן דניאל בא אל הריוך. וזה העצה והטעם שהוא נתן לו מראש. הוא אמר לו, אתה לא רוצה להרוג את חכמי בבל, אני אעזור לך. הוא בא אל הריוך ואומר לו, אל תהרוג אותם, תפסיק את ההריגה. איך תפסיק אותה? אבל זה שדניאל יודע את הפתרון, לא מתיר להפסיק את ההריגה של חכמי בבל. הם עדיין חייבים מוות לפי נבוכדנצר. אז מה יגרום לו? אז הוא אומר לו, העלני קדם מלכה, ופשרה למלכה אחווה. אתה תהיה זה שיביא אותי, אתה פשוט תספר למלך שפתאום מצאת מישהו שיודע. אז עזרת הכל ורצת להביא אותו למלך. פשוט לא הלך הזמן להמשיך את ההריגה. אחרי שהוא כבר ידע את הפתרון, כבר לא יוצא להרוג אותם, הכל יהיה בסדר. אז ככה נציל את חכמי בבל, ודניאל יהיה זה שיציל אותם, והריוך יהיה חייב לו גם כן, והוא סידר את הכל. תכף נסביר גם למה זה כל כך חשוב, מהותית, כל הסיפור הזה. עדיין, הריוך בהתבהלה הנאל לדניאל קודם על כך, וכן אמר לה, דיישכחת גבר מן בני גלותה די יהוד, דפישרה למלכה יהודה. כלומר, אז הריוך הבהיל לדניאל לפני המלך, הוא היה במהירות, וכך אמר לו, אשר מצאתי איש מבני גלות יהודה שאת הפתרון הודיע למלך. זאת אומרת, הריוך לוקח אותו מהר, למה לוקח אותו מהר? כי הוא צריך להסביר למה הוא לא ממשיך להרוג. אז הוא אומר, מהר, מהר, מצאתי כאן מישהו. זאת אומרת, הוא רץ אל המלך. הוא גם משחק את אותו משחק, ואומר לו, מצאתי מישהו מבני גלות יהודה. עכשיו, למה הוא אומר מבני גלות יהודה? זה דניאל, הוא כבר עומד לפני המלך, כבר מצא אותו בפרק הקודם, יותר מכולם, והוא עומד לפני המלך, המלך מכיר אותו. למה ספר מגלות יהודה? אז אומר המלבין, כי ככה הוא אומר לו, למה חכמי בבל לא ידעו? הוא אומר לו, באמת לא יכלו לדעת. רק אלה שבאו מיהודה, שהם היה להם את הכישרון הזה, לפגוש ללוקי השמיים, והם יכלו לקבל את התשובות, אז הם יודעים. אז עכשיו מצאתי חכם מבני יהודה, ולכן הוא יודע, ואחרים לא ידעו, ואין מה להאשים אותם. ושוב הוא אומר, דיפישרה למלכה יהודה. הוא יגיד לך את הפתרון, הוא לא אומר שהוא יגיד לך את החלום. כי את החלום הוא לא יודע. זאת אומרת, אני ממשיך לשחק את אותו משחק, שאי אפשר לדעת את החלום, רק את הפתרון. אבל אם יגידו את הפתרון הנכון לנבוכדנצר, והוא יודע, הוא יזכר מה היה החלום, אז לא אכפת לו. בפועל דניאל כן אומר לו גם את החלום. אבל הוא קודם כל משחק את המשחק הזה, כדי שנבוכדנצר קודם כל לא יגיד להמשיך להרוג, קודם כל שלעצור את כל הסיפור. ענה מלכה ואמר לדניאל, דשמיה בלת שצר. היתך כהלו הודעותני, חלמדי חזית ופשרה, ענה המלך ואמר לדניאל אשר שמו בלת שצר, הישך יכול להודיע את החלום אשר חזיתי ופתרונו? כן, עכשיו למה זה חשוב להגיד שדניאל שמו בלת שצר? אמרנו כבר, חוזרים על זה מדי פעם. אז זה שם של עבודה זרה, למה להגיד דניאל שמו בלת שצר? תגיד דניאל. כי זה הסיבה שהמלך כן הסכים לשמוע. כי הוא אמר, טוב, אם זה משהו אלוקי כזה, אז זה פשוט הזה שלי. כי שמו בלשצר גם. אז נשמע, נגיד שזה האליל שלי. ולכן בסוף שמנסה להשתחוות לדניאל, אומרת הגמרא שדניאל חשש שהוא יחשב פסל של נבוכדנצר. כי נבוכדנצר משתחווה לו בתור כוח שקשור לאליל שלו, לא בתור כוח שקשור לקדוש ברוך. פסוק אף זין, ענה דניאל קודם מלכה ואמר, רזדי מלכה שאל, לחכימין השפין חרטומין גזרין יחלין להחוויה למלכה. ענה דניאל לפני המלך ואמר, הסוד שהמלך מבקש לדעתו, לא יכולים חכמים, השפים, חרטומין ומחשפים להודיעו למלך. קודם כל הוא מחזיק את מה שאמרו החרטומין, הקסדים. הוא אומר, באמת אף אחד, זה לא בידיים שלהם, אי אפשר להגיד דבר כזה. ברם, איתי אלה בשמיה גלה רזין והודה למלכה נבוכדנצר מדי להווה באחרית יומיה. חלמך וחסבר השחל משכבך דנאו. כן, אולם יש אלוה בשמיים, מגלה סודות, והודיע למלך נבוכדנצר מה שיהיה באחרית הימים. וזהו חלומך וחזיון ראשך על משכבך. זאת אומרת, שכאן אנחנו נעצור מבחינת הפסוקים. הוא אומר, הם לא יכולים, אבל יש אלוקים בשמיים. זה הנקודה. זה מפה, עם זה נבוכדנצר צריך לצאת מפה. זאת אומרת, זה שיש ארבע מלכויות וכל הסדר, זה עם ישראל צריך לדעת. הגויים גם כדאי שידעו את זה. נבוכדנצר זה לא מה שחשוב לנו שידע. מה שחשוב שנבוכדנצר ידע זה שהקדוש ברוך הוא שולט. וזה שהוא מלך כל העולם זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא עדיין שולט עליו ושיפרסם את זה לכל הגויים. זה המטרה שלנו בסוף, נכון? הוא קודם כל אומר לו, הנקודה שאתה צריך לשים לב זה שהקדוש ברוך הוא זה שגילה לי. זה בדיוק מה שיוסף אומר לפרו, כן? בלעדיי, אלוקים יענה שלום פרו. אז הוא אומר לו, סברה, הקדוש ברוך הוא לא ממני? והם באמת לא יכלו לדעת את זה. ולכן תדע שהקדוש ברוך הוא העיקר, ואותו אתה צריך לפרסם, שזה מה שיקרה בסוף הפרק, בשלב ראשון, בכמה שלבים. אז וישר הוא ממשיך, וחזיון ראשך למשכבך הזה, זאת אומרת, הוא לא עוצר. זה לא מחולק לשני פסוקים אפילו, כדי שהמלך לא יעצור ויתחיל להגיד, כן להרוג, לא להרוג, את חכמי בבל, לשלוח את הריוך כבר בינתיים, הוא ממשיך ברצף, כדי שהמלך לא יישאר מרותק, ולא יהרוג את חכמי בבל בינתיים. עכשיו פה, אז נשאר לנו שתי שאלות, שבעצם אותה שאלה. קודם כל, למה דניאל כל כך מתאמץ לא להרוג את חכמי בבל מבחינה מהותית. זאת אומרת, לא רק כי הוא רוצה להרוויח פה איזה, שהם יהיו חייבים. ושאלה שנייה, למה בכלל צריך את כל החלק הזה של הפרק? הרי בסוף מה שמעניין אותם זה מפה ואילך, שזה מה שנימד לפעם הבאה. זה מה שמעניין בפרק הזה. אז אפשר להגיד שהמלך חלם חלום, ודניאל פתר לו, וזה הפתרון. כל הסיפור הארוך הזה, מה אמרו הכסדים למלך, ומה הוא אמר, ושהוא הלך להרוג אותם, ושדניאל ביקש, וקיבל את החלום, וכל זה לכאורה מיותר. והיה צריך להגיד את כל הסיפור הזה. אז הנקודה פה היא שהחוכמה, זה שבכלל יש חכמים באומות, מהרגע הזה, זה בנוי על זה שעם ישראל נמצא בינו. זאת אומרת, אם לא היה דניאל, לפי הסיפור הזה, אם לא היה דניאל, ולא היה לו קשר לקדוש ברוך הוא, אז לא היה חכמים לבבל, בכלל, משום סוג. כל חכמי בבל היו נהרגים, וממילא גם, כיוון שבבל היא הממלכה השלטת, אז רוב החוכמה העולמית נמצאת אצלה. אז אם כל חכמי בבל נהרגים, זאת אומרת שהרבה מהחוכמה כבר לא תעבור לדורות הבאים בכלל. זאת אומרת, הרבה מהדברים שידעו, יהיה פתאום חשכת ימי הביניים, ולא ידעו יותר כלום. יצטרכו את כל החוכמה לבנות אחרי זה מאפס. אז למה בכל זאת החוכמה נשארה? כי יש את דניאל. כן, החוכמה של היהודים היא זאת שקיימה את כל החוכמות שבאמצע. ואם אלה תדע שזה גם מה שקורה באמת לאורך כל הגלות. זאת אומרת, זה שיש חוכמה, זה כי יש את היהודים שם. עכשיו, למה? בגלל שמלכי האומות, מה הם רוצים? הם רוצים לשלוט. ולא מעניין אותם חוכמה. זאת אומרת, זה לא שהם פילוסופים שמעניין אותם חוכמה. הם רוצים לשלוט, הם רוצים כוח. החוכמה היא נותנת להם את הכוחות האלה הרבה פעמים. הם יכולים לשאול איך לעשות ומה לעשות, יש להם יועצים, יש להם... בשביל זה הם מחזיקים הרבה חכמים. ולכן המלך ברגע שהוא מבין שיש כאן סוד שנוגע לעצם המלכות שלו, אבל הוא לא יודע אותו, הוא מבין שהחכמים לא יודעים לעזור לו עם זה, אז הוא הורג את כל חכמים בבל, זאת אומרת, זה בעצם, זה האמירה עצמה, זאת אומרת, אם אתם לא יכולים לעזור לי להחזיק את המלכות ואת הכוח של המלכות, אז לא צריך אתכם בכלל, לא צריך חוכמה בכלל. אז למה בכל זאת יש חוכמה? זאת אומרת, למה העולם מתקדם מבחינת החוכמה והיא נכנסת ומתעצמת, במיוחד שהרבה מהחוכמה שתתעצם במהלך ארבע מלכויות זה בכלל התנך, שנכנס דרך הנצרות. זה בגלל שהיהדות נמצאת שם. והיהדות נמצאת שם, כמו שנראה בחלום, בגלל שהיא זאת שהולכת למלוך בסוף הסיפור. זאת אומרת, החוכמה נמצאת במהלך ארבע מלכויות, בגלל שהיא סוף הסיפור. סוף הסיפור זה שכולם ירצו חוכמת התורה, ולכן היא נמצאת שם. ולכן גם כל שאר החוכמות נמצאות שם. זאת אומרת שכל שאר החוכמות הן נובעות מחוכמת התורה, שזה מה שאומרת המנורה. המנורה במקדש, מה שאומרת זה שיש שבעה קנים, כן? שזה כל שבעה צדדי העולם. העולם בנוי בשבעה ימים, אז יש שבעה צדדים לעולם. אחד של קודש ושישה של חול. נכון, שבת היא קודש, וששת הימים האחרים הם חול. אז אומרת המנורה, כן, חוכמת הקודש, האור של המנורה הוא נמשל החוכמה. כמו שגם פה, נאורה היא משרה. זאת אומרת, האור הוא החוכמה. יש לה קו אמצעי, יש לה רגל אחת שיורדת עד למטה, שזה חוכמת הקודש, זה הצד השביעי. ושישה קנים יוצאים מצידיה. כל ששת הצדדים האחרים יוצאים מהנקודה של הקודש. זאת אומרת, שכל החוכמות יוצאות מהקודש. וזה אומר שלמה, חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה. זאת אומרת, כשהתורה בונה את הבית, היא נקראת חוכמות בנתה ביתה, חוכמות ברבים, ובנתה ביתה ביחיד. יחיד, אבל שמפורט לרבים, וחצבה עמודי השבעה. יש שבעה צדדים לחוכמה הזאת, אבל כולם זה בעצם אחת. אז הנקודה הזו, כשיוצאים לגלות, מאוד חשוב להסביר אותה. כשיוצאים לגלות, הקדוש ברוך הוא נעלם, והכל נראה, אין בית מקדש, והכל נראה כאילו יש עולם שלם של חול, שאין לו נשמה. אז חשוב לדעת שהחוכמה, אין חוכמה לעולם חול הזה לבדו. רק כשיש נשמה, יש גם חוכמה. ולכן, למה יש חוכמה? כי יש את דניאל. זה שיש יהודים, ויש את הרעיון של הקדוש ברוך הוא עובד בנסתר בתוך הגלות, זה מקיים את כל הנושא של החוכמה בעולם, כל החוכמה, גם מתמטיקה, גם הכל. ורק בגלל שזה יגיע בסוף, כל החוכמות האלה בסוף יגיעו אל אחרית הימים, להתחבר אל התורה. אז זה הרעיון פה המרכזי, ולכן דניאל תורח להציל את חכמי בבל, ושיהיה ברור שכל חכמי בבל יושבים על דניאל. לא רק בשביל האינטרס שהוא משיג בזה, אלא בשביל הנקודה העקרונית, שנבין שהחוכמה יושבת עליו, וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לגשת לחלום הצלם, ולהתחיל להבין איך הולך להיות בנוי העולם הזה, ולאן הוא הולך, כי הנקודה הזאת היא הנקודה המרכזית, כי להבין איך איך בבל השפיע על פרס ומדי, ומה פרס ומדי העבירו ליוון, זה נראה קצת מנותק, זאת אומרת, כל מלכות היה את השלב שלה, אז למה זה נחשב דבר אחד? כי החוכמה עוברת בהם. זאת אומרת, כולם מוסיפים כאן משהו בחוכמה. החוכמה עוברת ביניהם, ומתגברת, והמדע מתגבר, והפילוסופיה, זאת אומרת, העולם בונה לאט לאט חוכמה, זה הרבה ממה שהוא בונה, והחוכמה הזו כולם עוברת על ידי היהודים בנסתר. זהו, אז אנחנו נעצור כאן, ופעם הבאה נמשיך עם החלום עצמו, אז אם יש שאלות, ואם לא נסיים.